קטעה קצת גדולה, סליחה מראש. אני מעודד מאוד השתתפות, בסדר? אז לא לראות את זה בתור שיעור רגיל בישיבה שאתם מקשיבים, מסכמים וזהו. אם יש שאלות, אם יש הערות, אנא העירו, כמובן בכבוד, אבל אני מעודד. בכלל כל התוכנית תנ"ך אמורה לעודד השתתפות, אז בכיף. טוב, החלטתי לדבר על פרק ז', שאם עברתם קצת על שלושה פרקים שהיו השבוע, בטח שמתם לב שפרק ז', חוץ מאותו פרק מאוד מאוד ארוך, פרק מאוד מאוד טכני. קצת קשה לעבור אותו, האמת. אם אתה לא מדלג על הפרטים הטכניים, אז אתה פשוט קורא אותם ולא בדיוק מתעמק. ואני רוצה קצת לחרוג מזה. אחד הדברים שלמדתי ממורי ורבי הרב בזק, שעל בסיס שיעור שלו, השיעור הזה, זה שגם ואולי במיוחד בפרקים האלה וברשימות הטכניות האלה, אז אפשר למצוא המון דברים מעניינים. אחד הדברים המעניינים, מפתיעים ברשימה הזאת, שבעצם פרק ז' מתאר את הבנייה של בית המקדש מבחינת הכלים, מבחינת החומרים, יורד לפרטי פרטים של מה היו האיתורים על כל כלי, ויש שם יחס קצת מוזר בין כלי הנחושת לכלי הזהב. כלי הנחושת מקבלים 33 פסוקים, כלי הזהב, מישהו יכול לנחש? 3 פסוקים. וזה אומר דרשני, בכל קנה מידה, כלומר אנחנו רגילים שבדרך כלל כלי הזהב הם הכלים היותר מפוארים, אנחנו רגילים שלא צריך להרחיב יותר מדי על מה זה אומר, זה משהו הפוך כאן, כלומר לאו דווקא היו יותר כלי נחושת. אני גם יכול להגיד לכם שכלי הנחושת היו בחוץ וכלי הזהב היו בפנים, אבל התיאור שהתנ"ך נותן להם, 33 פסוקים מול 3, זה כמעט כלום. והשאלה היא למה. עכשיו, חוץ מזה, נוסיף לזה את העובדה שכלי הזהב לא בדיוק מסופר מי עשה אותם, כלומר כתוב ששלמה עשה אותם, אני מניח שהוא לא בעצמו יצק את הכל. מה שכן כתוב זה לגבי כלי הנחושת, זה מי הביאו לכלי הנחושת? חירום. וכך אמר שלמה, ויקח את חירום מצור, בן אישה אלמנה וממתי נפתלי, ואביו איש צורי חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. אסוציאציה חופשית, את מי זה מזכיר לכם? מלך צור, אוקיי. או את בצלב ואליה. מה משכן? פשר ההשוואה, כלומר ההשוואה היא ברורה, מביאים כאן אומן חיצוני שהוא יהיה האקספרט במה שבאמת צריך להכין. כלומר את כלי הזהב אפשר, לא יודע מה, מישהו אחר כנראה יכול להכין, אבל כלי הנחושת צריכים להיות ברמה גבוהה. ושוב, כל זה אומר דרשי. ננסה ביחד איתכם קצת לגלות מה בעצם מסתתר מאחורי כלי הנחושת. לצורך זה נעשה טבלה קטנה, לא אחר בדיוק טבלה, סתם רשימה. טוב, אנחנו מתחילים בפרק ז', פסוק ט"ו, לצורך העניין. בואו נתחיל איזה, בעצם מה חירום עושה. דבר ראשון שהוא עושה בפסוק ט"ו, כן, כלי ראשון,
כלי, שני עמודים.
יחין ובועז. ו... שתי תיאורים נפרדים, שני עמודים ושתי כותרות. למה אני אומר את זה בנפרד? כי שתי הכותרות גם מקבלות תיאור מאוד מאוד נלחם מבחינתה. הכי מבועד היו שתי העמודים בכניסה לעזרה. אוקיי. הלאה. פסוק כ"ג. לא, למה אחד? כן. פסוק כ"ג. מה הלאה?
הים.
מה זה הים הזה?
זה הראש של בית המקדש
שלמה. של?
כאילו יש את
ה... לא בדיוק של בית המקדש.
של ההיכל, סליחה, של העולם.
לא בדיוק, העולם גובה 120 אמה, הים זה צריך להיות משהו שניתן לגשת אליו, גם עוד שנייה נראה, הוא עומד על משהו שלא בדיוק 120 אמה. יפה, הים הוא חלק ממערכת המים, שבאמת צריך מערכת מים בכניסה לזה, בכניסה שם, לשטוף ידיים, לשטוף ידיים ורגליים לכהנים, בסדר? לא רק לשטוף ידיים ורגליים, גם כנראה לטבול. בסדר, זה כבר הגמרות מדברות על, על איך אפשר לשים מים בתוך הים, בתוך הכיור, בתוך טבול, אז צריך להיות מעיין, ואז שתהיה שאוב. בסדר, זה כבר משהו אחר, אבל הים בעצם היה גיגית גדולה מאוד. פשוט גיגית גדולה מאוד, עשויה מנחושת. 2,000 בת יחיד. מה זה בת בדיוק? יש לזה מחלוקת. מה שמעניין הוא על מה הוא עומד, על מה הים הזה עומד. אני קורא פסוק קפי, עומד על 12 בקר, 3 פונים צפונה, 3 פונים ימה, 3 פונים נגבה ו3 פונים מזרחה, והים עליהם למעלה. אז הים על גבי 12 בקר. אוקיי, כל זה מנחושת, כולל הבקר. אוקיי, הלאה, מה הבא?
המכונות.
המכונות, מה זה המכונות?
גלגלים לכיורים.
המכונות בעצם היו הבסיסים לכיורים. בסדר? המכונות האלה גם, כלומר אפשר להגיד שזה מעין ים קטן, לא בדיוק, בסדר? אבל בעצם בסופו של דבר כששמים את זה בחצר, אז נוצר תמונה כזאת בערך, אם זה בית המקדש פה, חזר הבית. פה בכניסה יש את הים, ויש כיורים בכל צד. הים עומד על 12 בקר, וכל כיור עומד על מכונה. עכשיו, ממה המכונות עשויות? בדיוק. עכשיו, זה מתחיל לפרט, וכאן באמת לא מובן. כלומר, אם אנחנו הולכים את הים, ובאים ואומרים, כן, הים היה משהו מרשים, כגית ענקית, כנראה אפילו מקווה, מה זה כנראה? 2,000 בת, זה הרבה יותר ממקווה, שמשהו מאוד מאוד מרשים, המכונה, בסדר, זה בסיס לכיור. כמה מפואר זאת יהיה שזה יהיה? משלב עריות ובקר וכרובים ואופנים. מאיפה כל זה מגיע? גם הכיורים, אגב, זה הכלי האחרון, תלוח סופרים, כתוב שעשו את זה על 10 המכונות, אז כתוב איפה שמו אותם בדיוק, כנראה גם שהם היה כלול בהם את הדברים שעל המכונות. תשימו לב בפסוק למדי, וראש המכונה, חצי המכונה אחת מן המכונה כפיפיה. כלומר היה בולט קצת. מלמה למה המכונה היה בולט קצת, ולכן הקיר במכונה ששמו אותם ביחד היה להם את כל היתורים האלה. מה זה אומר? הביאו את חירום מצור כדי לבנות מערכת מים לטבילה? מה? מה יש? בעצם יש כאן משהו הרבה יותר. אם קראתם את הפסוקים בקריאה הקרובה, אז בטח שמתם לב לדבר עצמכם. נשים את העמודים שלי הצידה כי הם באמת פחות קשורים, אבל בואו נמנה את המרכיבים שיש לנו פה. מה מיוחד בכל הזה, בכל כלל כזה? כל דבר ראשון, שהיו בפנים, בתוך קודש קודשים.
כן, זה מקביל, יש
מדבר... אחד. אז זהו, זה מקביל לפני השור. מהשור? וגם פה כתוב בפסוק כפתת, ועל המסגרות אשר בין השלבים, עריות, בקר וקרובים. אז כאן לכאורה בקר זה לא יכול להיות קרובים. מצד שני בפסוק למדווה, ויפתח על הלוחות ידותיה ועל מסגרותיה קרובים, עריות ותמורות כמער איש. אז מה בדיוק כמער איש? לא בדיוק, כלומר הדברים נפרדים, קרובים, עריות, תמורות ואנשים. אז אנשים לא בטוח שאני אכתוב פה, כי לא בדיוק בטוח איפה אני נכנסים פה, אבל זה בוודאי היה חלק מזה. כן, מה היה עוד? היה עוד אופנים. את הים, היה ארבע כיוונים שונים, ארבע רוחות השמיים של 12 בקר. אחלה משהו? תסתפק בזה.
מה זה תימורות?
נסגור על זה לגמרי.
היות, תימורות. מה זה כל המנקיבים
עליהם? מה זה תימורות?
תימורות,
קרובים ועריות, אני יכול להסביר, קרובים זה בעצם הבקר, תימורות אני פחות
ליות.
ליות זה עריות.
ליות
כמו לייש.
לייש
זה עריה.
לייש
זה עריה, רבים של לייש.
ליות?
כן. כמר איש וליות. זה כמר איש. כמר זה כמרי. תימורות אתה צודק, כדאי לבדוק את זה, לדעת מקרא. זה פסוק למד וו. ועוד אולי אפשר להוסיף גם כזאת, עשה את 10 המכונות, מוצק אחד, מידה אחת, קצב אחד לכולנו, כלומר הכל, מציקה אחת, הכל ככה בנייה אחת. כמובן גם לא מספיק לנו כל התיאור המאוד מאוד נרחב של הבנייה, מוסיפים לנו גם סיכון בסוף, פסוקים מ-א' עד, יש כאן 5-6 פסוקים, רק שהסיכום, כלומר לא מספיק שקיבלנו את כל זה, ואז בכיכר הירדן יצא קם המלך במעווה האדמה בין סוכות ובצורתם, והלך שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד לא נחקר משכן כל שכן. תזכרו את הפסוק הזה, גם כל מה שכתבנו פה, כי כל זה הולך לחזור בעצם בסופו של בית המקדש, בחורבן הבית, אבל זה נגיע בסוף. טוב, אז למישהו יש רעיון מה זה אמור להזכיר לנו? פסוק למד ג' כתוב במפורש, ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה, ידותם וגביהם וחישוקיהם וחישוריהם, הכל מוצק. זה בעצם שולח אותנו לפרק א' ביחזקאל. זכו פרק א' ביחזקאל. אנחנו לא ניכנס עכשיו לגמרי לתוך כל המרכיבים של המרכבה, ומה זה, מה בדיוק יש שם, מה הוא רואה. בכלל אין דורשים מעשה מרכבה. מה שכן אנחנו הולכים לעשות זה להסביר את הפסוקים בפנים. מעניין מאוד ש כל ממש אחד לאחד מהמרכיבים האלה שכתבנו על הלוח מופיעים במעשה המרכבה, לא רק מעשה המרכבה, המרכבה עצמה, מה שחזקאל רואה. חזקאל פרק א', מי שעדיין מחפש אותנו יתחיל לקרוא בפסוק ה', ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראהן דמות אדם להנה, צד אחרי יש להם דמות אדם, צד שני חיות, ארבע פנים לאחת, ארבע כנפיים לאחת. אני מדלג. פסוק י' ודמות פניהם, פני אדם ופני אריה, אל הימין לארבעתם, ופני השור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. בסדר, יש לנו גם אריה, גם שור, נשר, אדם. הקרובים מגיעים מאוחר יותר בפרק י' א', שיחזקאל רואה את אותה מרכבה, הוא נותן לנו את אותו תיאור במקום שברים, הוא אומר קרובים. פסוק י' ב', ואיש עבר פניו ילכו, אל אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו, לא יישגו ביחתן. כלומר, איך יכול להיות שהחיות לא מסתובבות? כי בעצם יש חיה, או כנראה כמה חיות לכל רוח, לכל כיוון יש כמה זה, וכמו ש נגיד באופניים אתה לא חייב איזה, או רוורס באוטו אתה לא חייב להסתובב כדי ללכת אחורה, אתה יכול או ללכת גימה או ללכת רוורס פשוט ביציר אחד. אז גם ככה שבו שיש לכם כלי שגם עם גלגלים משם, גם גלגלים משם, גם לשם וגם לשם, וזה בעצם המרכבה, היא יכולה לנוע ככה וככה בלי להסתובב, וזה הרעיון. עוד, ועכשיו מתחיל לתאר את האופנים, פסוק תתווה, והרי החיות, והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פנה. החיות בעצם עומדות על אופנים, מראה האופנים ומעשיהם, כן, תרשיש ודמות אחד לארבעתם, תתתתתתתה. תסביר עוד ממה הם עשויים ואיך ופה ושם, ולא נכנס יותר מדי מה הוא רואה כאן. בפסוק כ"ד, וישמע את כל כנפיהם ככל מים רבים, ככל שדי בלכתם, כל המולה ככל מחנה בעומדם תרפני כנפיהם. וכמובן מה שכחתי, יפה, באיזה פסוק? פסוק זין, ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל, ונוצצים כעין נחושת קלה. כל המרכיבים האלה, נחושת קלה וכל מים רבים, בקר, בקר עם עגל, בקר, עריות, קרובים בשברים, שברים פה, קרובים פרק ד', אופנים, ארבעת הכיוונים של המרכבה, הכל מקביל ממש, אם זה לא הספיק לנו אז, פסוק למד ג', אה? חוץ מנשא, לא, נשא גם לא כתב. צודק, גם אדם לא בדיוק. מקביל ממש, מבחינת המרכיבים האלה, למה שיש בפרק שלנו, וכמובן שגם הפרק שלנו שולח אותנו לשם, בעצם כמעשה אופן המרכבה. כלומר, מי שהגיע וראה את המראה הזה, שמחקנו, וראה את הים, וראה את המכונות, וראה את הכיורים, ראה מולו את המרכבה. כלומר, זה היה כנראה משהו ידוע. זה מעניין, כי כנראה אחר כך, בתקופה מאוחרת יותר, אז כנראה זה כבר לא היה ידוע, ואנחנו נראה עוד שנייה איך ולמה. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, כלומר, מה זה, למה? קודם כל, אם אתה כבר עושה את מרכבת השם, המרכבה, וואו, אתה יוצר משהו שאמור לסמל את המרכבה, אמור לדמות את המרכבה, למה מנחושת ולא מזהב? זה דבר ראשון. דבר שני, מה, למה? מה הרעיון?
אם כבר הייתי עושה גם את המזבח מתור המעשה מרכבה, ולא את מערכת המים של בית המקדש.
יפה. נכון, המזבח הרבה יותר קשור מבחינת האש שיורדת מהשמיים, מבחינת הקורבנות שמורים שם. אני יכול גם להעלות כל איזה, אם זה המנורה שנמצאת בפנים, הארון שנמצא לפני ולפנים. זה לא... כלומר, מה הקשר? דווקא בחוץ. כן. אוקיי, אז אתה כבר אומר שהמים קושרים ביניהם, כלומר לא משנה כרגע מה המים מסמלים, בכל מקרה מים יש בשניהם. כלומר, אם אתה באמת רוצה לדמות כל מים רבים, אז כדאי שתעשה משהו שקשור למים. אני מסכים לגמרי, אבל מה שאני אומר פה זה שאם אתה כבר בוחר את הכלי שייצג את המרכבה, אתה לא רוצה שרק במראה, אתה רוצה שגם בכל. כלומר, כל מים רבים היה חלק מהמרכבה, ממה שיחזקאל מתאר. וכנראה שזה גם היה חלק מהכיור ומהיה, ומכל הדברים שם. אוקיי, אופציה, זה מה שגרוסבאום אומר.
2000 בת זה הרבה מים.
2000 בת זה המון מים.
אפשר לקחת את זה לכיוון ההפוך. כל המטרה שלך זה שהמרכבה לא תהיה המרכז, שלא יתפלל למרכבה אלא השם, אז זה שימו את המרכבה כאיזשהו...
ולכן?
לכן אתה שם את זה בתור משהו... בחוץ כחלק מהכניסה ולא כמשהו
okay, מרכזי. אוקיי, יפה. כלומר, בכוונה לא שמו דבישים, בכוונה זה לא המרכז. אוקיי. Okay, עוד מה... כלומר, למה זה נחושת? זה
נחושת, שאלי
קלה.
כי זה
עבדים. זהו, קודם כל זה נחושת. גם המרכבה שיחזקאל ראה נחושת קלה, אז לא יעשו אותה זהב. עכשיו, מה הבעיה עם זהב? לתנך יש בעיה עם זהב. אוקיי, כולנו מכירים את הפסוקים על המלך, שלא ירבה לו זהב, נכון? לא כמו שלא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, זה סימן של גאווה. זהב, זהב זה קצת יותר מדי. נחושת זה עדיין מכובד, אבל בלי להגיע לגבות לב הזאת שזהב יכול להוביל אותה. בסדר? זה משהו כללי של, של למה, כלומר, אם אתה כבר שואל למה, למה נחושת, אז גם למה המרכבה האמיתית היא נחושת ולא זהב? כי השם והתנך לא אוהבים.
אבל זה שהכלים הפנימיים הם כן מזהב.
נכון. אבל זה כבר משהו הרבה יותר לפני ולפנים. זה כבר משהו לפנים. זה כבר משהו, גם האור שנוצר בתוך בית המקדש, זה חלק מה... זה, זה חלק מה... שנייה?
שנייה?
זה חלק ממה שאמור לייצר שם. כלומר, האור מהמנורה. והאור בכלל שמתואר מתוך בית המקדש, חלק מהעניין זה גם כלי הזהב שמתואר מחוץ. אבל אולי, מה שאתם רואים גם, עובדה שרק הכהנים רואים, ובניגוד לכלי הנחושת, שכל עם ישראל רואה, וכל מי שמגיע, האמת היא, יכול להיות אפילו מי שמגיע, שעומד מרחוק, מהר הצופים, אני לא בטוח בדיוק, אני לבדוק אותי בתמונות של מכון המקדש, לראות בפנים, לראות בפנים, בוודאי שאי אפשר לראות.
בסדר, מועדון מינוס פלוות, אתה מדבר איתך מאזור
האוניברסיטה. לא משנה בדיוק איפה, לא משנה בדיוק איפה. בכל מקרה, מבפנים, את הכלים שבפנים בוודאי אפשר לראות, אבל את הכלים שבחוץ, כולם רואים. ולכן, כן, יש כאן איזה משהו שאנשים, לא זה אנשים, שלמה המלך מתכוון שיראו את הכלים. הוא מתכוון שהם יהיו נחושת ולא זהב, הוא מתכוון שיראו את הכלים, השאלה היא למה.
אני מסכים לרעיון שהזהב הוא מוצנע יותר, אבל כן רואים, אמורים, האחד מכוון בצורה כזאת שיראו אותו מהר הזיתים, שעובדים, כן, הכהן הגדול שהוא מזה מהפרה האדומה, מזה כנגד נחושת אחד, וזה בנוי גם הגבהים של כל ה...
שוחט, שוחט, שוחט.
נכון.
מזה גם,
כנגד נחושת אחד. כלומר, אתה אומר, כן, יש עניין שזה שיראו את זה, אבל שוב, כלומר, חייבים להתייחס לעובדה שזה בפנים וזה בחוץ. אפשר גם להגיד בפשטות, כלומר, זה זהב וזה יקר יותר, ולכן אנחנו נשמור את זה בצורה הזה, אבל השאלה היא למה זה בחוץ. שוב, כל השיעור מבוסס על השיעור של הרב בזק, ומה שהרב בזק טוען, זה גם לדעתי הפשט, שהמרכבה עצמה, גם מה שיחזקאל רואה, טוב, בוא נתחיל ממה שיחזקאל רואה, היא מסמלת את הניידות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, בכוונה יחזקאל לא רואה כאן את השם יושב על כספו, כמו שהיה. אוקיי? הוא לא רואה אותו יושב בתוך אחד, הוא רואה אותו נייד. הוא רואה כמראה, לא משנה, הוא לא רואה בדיוק את השם, אבל הוא רואה את המרכבה שלו, הוא רואה את המכונית לצורך העניין. והעניין כאן הוא הניידות. עכשיו, מה הניידות הזאת אומרת לנו? הניידות הזאת מתקשת במפורש לעובדה שהקדוש ברוך הוא לא שוכן בלעדי בבית המקדש. כלומר, הייתה סכנה, הייתה סכנה שאנשים יחשבו, הנה, בנינו את בית המקדש, או הגענו לארץ ישראל, לא משנה איך שתרצו לראות את זה, והנה, עכשיו יש להשם מקום, ושם הוא יושב, בדיוק כמו כל העמים האחרים, שלהם יש אלוהים שקשורים מאוד לארץ. או אם שאתה יוצא מהארץ, אנחנו למשל ספר יונה, השם כבר לא אמור לראות אותך. וזה בדיוק האמירה, השם הוא נייד. השם לא רק יושב על כיסא, השם הוא נייד ויכול ללכת טיפו, לשם הוא יכול להגיע, הוא יכול ללכת, כי שם שהוא מגיע הוא גם יכול ללכת. וזה המסר המרכזי של כלי הנחושת מול הכניסה של העולם. כל מי שמגיע לבית המקדש אמור לראות את העובדה שהקדוש ברוך הוא שם לא בבלעדיות בכלל. כל רגע כלי הנחושת שמסמלים את המרכבה של הקדוש ברוך הוא יכולים להתרומם וללכת. עכשיו כמובן שאף אחד לא חשב, וזה גם לא קרה, שכלי הנחושת יתרומם וללכת, אבל הסמל שלהם שהמרכבה יושבת בפתח ביתו של השם כמו כל מרכבה אחרת, והיא מוכנה ליציאה. שלא נחשוב ונטעה שבגלל ששלמה עכשיו בנה את הבית, וכמו שהוא נתאר גם בפרק המאוד ארוך, פרק ח', כל התפילה הארוכה שלו, ולפני התפילה הבית אשר בניתי ואשר עשיתי, וכל הדברים שהוא נכון שהוא עשה והוא בנה והכינו, אבל שלא נחשוב שזה מה שיגרום להשם להישאר. והשם בעצמו אומר את זה בפרק ת', פרק ת' היה שבוע? פרק ת' פסוק ת', נלכים א' פרק ת' פסוק ו', אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי ולא תשמרו מצוותיי חוקותיי שנתתי לפניכם והלכתם ואהבתם עליהם אחרים משתחלטים להם, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי, והישראל משל ושינה בכל העמים, והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום ושרק, ואמרו על מה עשה וכו' וכו'. מה זה מה שיש להשם להגיד לנו בסוף חנוכת הבית, בסוף התפילה האדירה הזאת של שלמה? כן, וזה בדיוק המסר, זה בדיוק המסר, שלא נחשוב שבני ישראל לא יחשבו שבית המקדש עכשיו גורם לקדוש ברוך הוא לשכון בתוכנו. ממש לא. המעשים שלנו הם אלה שיגרמו לשם לשכון בתוך בית המקדש. גם בתוך בית המקדש. אבל באותה מידה שהוא הגיע הוא יכול גם ללכת, וזה בדיוק מה שכלי הנחושת מסיים.
שגם כשעם ישראל יהיה בגלות הוא יתפלל דרך בית המקדש, כאילו מתוך הבנה של בית המקדש לא יחרב כשעם ישראל יהיה בגלות. והתשובה של השם למחשבה הזאת היא שאם עם ישראל יהיה בגלות גם הבית יחרב.
מעניין,
הוא אומר,
זה מעניין שאתה קורא את זה בתור תקיבה, וזה לדעתי הפשט הוא ש, כלומר, כשחלק יהיו בגלות וחלק עדיין יהיו, אז הם יוכלו להתפלל אחד שזה באמת קורה, ועם הגלות הראשונה לא יכין. אבל זה מעניין, נכון? כלומר, יש כאן גם איזשהו פן של דו-שיח, מצד אמר אחד אמר גלות, ויש בית מקדש, והוא אומר אחר, נכון. דפדפו איתי לאיזה, לסוף מלכים ב'. אמרתי שמקודם, שניגע קצת בשוב, בתיאור המסיב הזה שקרה נחושת, וזה מופיע בדיוק בסוף מלכים ב'. בסוף מלכים ב', מתואר חורבן, עכשיו החורבן, כידוע, היה בשני שלבים. השלב הראשון, גלות יהויכין. גלות יהויכין הייתה הגלות המרכזית. 10,000 איש, החרש והמסגר, כל העשרים, כל האצולה, משפחת המלוכה, כמעט כולה, והכלים החשובים, כלי הזהב, הם יוצאים מהמקדש. בעצם אנחנו נשארים עם משהו מאוד 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 קטן, כלומר, התפיסה הזאת, שבה אנחנו רואים את חורבן בית המקדש בתור הגלות העיקרית, ממש לא הייתה ככה. הגלות העיקרית באמת הייתה גלות יהויכין. ממש שישר בארץ היה מתי מעט, וגם המספרים אחר כך. לא השתברו ל-10,000 מי שהוציאו אחר כך. אם בכף ד' ג' מסופר על איך ש... כמו נקרא זה ביחד... ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, והתקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל השם כאשר דיבר השם, והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה כל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ, והגל את יהויכין בבל ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת כולם. אחר כך בקפה מתואר מלכות צדקיהו, גם הוא לא הזכיר לעשות תשובה, והגלות וחורבן הבית. ומה מתואר לנו? אז באמת חורבן ירושלים, שזה לא קרה מקודם. חומות ירושלים סביב נצו, יתר העם הנשארים בעיר ואת הנופלים אשר נפלו על המלך בבל, ואת יתר העמון גלן וזרדן. אחר כך אנחנו מגלים שזה היה כמה ענפים בודדים, לא יותר מ-10,000, הרבה פחות. כרגע אני לא מוצא את המספר המדויק, לדעתי בדברי הימים מופיע 2,000-6,000, גג 5,000, כלומר לא הגיע לממדים האלה. אבל מה?
שנהנגו שגלו.
שגלו. ומה שכן, פתאום יש לנו 4-5 פסוקים שרק מתארים את כלי הנחושת. כאילו, רק להזכיר לכם מאז מפרק ז', אני קורא בפרק כ"ה פסוק י"ג, ואת עמודי הנחושת אשר בית השם ואת המכונות ואת ים הנחושת אשר בבית השם שיברו כסדים ויסעו את נחושתם בבל, ואת הסירות ואת היעים ואת המזמרות ואת הכפות ואת כל כלי הנחושת אשר טובם לקחו, ואת המחתות ואת המזרקות אשר זהב זהב ואת אשר כסף כסף לקחו הטבחים. ושוב העמודים שניים, הים אחד, והמכונות אשר עשה שלמה לבית השם, לא היה משקל הנחושת כל הכלים האלה. נכון את הפסוק הזה? 18 אמה קומת העמוד האחד וחותרת עליו נחושת וקומת הכותר. תראו, גם אפילו בחורבן הבית, מה הדגש פה? העיר, החומה, הגלות, כלי הנחושת. שוב, אני לא מדבר מבחינת תפיסתות, אני מדבר מבחינת מה שהתנך בוחר להדגיש לנו. חמש פסוקים שזה יותר מכל מה שהוא הדגיש לכל תיאור אחר על כלי הנחושת. וזה שוב בדיוק אותה אמירה. האמירה היא לא שכלי הנחושת גלו, המרכבה עזבה. המרכבה עזבה זה אומר שהשם כבר לא נמצא פה. כלומר, בגלות הראשונה שכלי הזהב יוצאים, אז עדיין יש תקווה. למה? כי השם עוד לא עזב, כי המרכבה עדיין נמצאת, שוב באופן הסמלי ביותר. ורק בחורבן הסופי שנוצים את ירושלים ומחריבים את בית המקדש, גם כלי הנחושת הגיע הזמנם להליך. בירמיהו פרק אף זין, אני לוקח אותם כמה שנים אחורה, ירמיהו פרק אף זין יש נבואה מעניינת מאוד. ירמיהו כף זין זה בדיוק בין שני הגלויות שהרגע תיארנו, בין גלות יויכין לגלות ירושלים. פרק אף זין פסוק י"ט כתוב לנו ככה: כה אמר השם צבאות אל העמודים ועל הים ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת שהם עשויים מנחושת, אשר לא לקחה נבוכדנצר מלך בבל בגלותו בהגלותו את יחוניה בן יהויקים מלך יהודה. אוקיי. כי כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל על הכלים הנותרים בית השם ובית מלך יהודה וירושלים, בבל היובאו ושם היו עד יום פוקדי אותם נאום השם, והליטים והשיבותים אל המקום הזה. מה זה הדגש הזה? מה? כלומר, זה מה שיש לירמיהו להגיד. גלות יויכין, 10,000 איש, החרש והמסגר, כל משפחת האצולה, כה אמר השם על הכלים הנותרים. ששוב, זה מדגיש לנו על מה בעצם הנבואה. ואני ממשיך הלאה בפרק כ"ח, פרק כ"ח בירמיהו. והיא בשנה היא בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה, בשנה הרביעית בחודש החמישי אמר אליי חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון בבית השם לעיני הכהנים וכל עם לאמור: כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל לאמור, שברתי את עול מלך בבל, בעוד שנתיים ימים אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית השם אשר לקחנו מחדנתר מלך בבל מן המקום הזה והביאים בבל, ואת יחוניה בן יהויקים מלך יהודה ואת כל גלות יהודה והם בבל, אני משיב אל המקום הזה נאום השם, כי שבור את עול מלך בבל. ויאמר ירמיהו הנביא אל חנניה הנביא לעיני הכהנים, מה הוא אומר לו? נחשו, מילה אחת. ויאמר ירמיהו הנביא: אמן, כן יעשה השם, יקם השם את דבריך אשר ניבאת להשיב כלי בית השם וכל הגולה מבבל אל המקום הזה. אך שמע נא הדבר הזה אשר אנוכי דובר באוזניך ובאוזני כל העם. אני מדלג קצת, מדבר על זה שברגע שנביא נותן תאריך לנבואתו, אז כולם יודעים אם הוא דיבר שקר או אמת. פסוק י"ב: ויהי דבר השם ירמיהו אחרי נדתה. אוקיי, מה שקורה כאן בעצם גם דו שיח תמוה מאוד. ברשותכם נעשה קצת לראות מה קורה פה. בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה, איזה שנה זאת? שנה רביעית בחודש החמישי. למי לצדקיה? שנה ארבע חודש חמישי. בירושלים מדיינים שני נביאים, אחד אמת אחד שקר, ירמיה וחנניה בן עזרא. ועל מה הדו-שיח הגדול שלהם? על מה הוויכוח? אחר כך חנניה בן עזרא מגיע לירמיה, הוא לוקח את מוטות העץ שהוא עשה לעצמו, שובר אותם, ומראה ככה אשבור את הולכם. על מה הדיון? על הכלים. מה כל כך מיוחד בכלים? זה מה שיש לכם להתווכח עכשיו? מה עם כל הגלות? גם על הגלות הם מדברים. אבל מה קודם כל? בעוד שנתיים ימים אני משיב אל המקום הזה אל כל כלי בית השם. אחר כך בית יחונה ונעוקים את כל גלות יהודה. גם ירמיה אותו קנה. ירמיה הנביא אמן כן יעשה אשר ניבאת להשיב כלי בית השם בכל הגולה. קודם הכלים. נקרא לזה יישארו או ניגח כלי הנחושת יבלו בבלה ירמיה או כלי הזהב יבלו כלי הזהב. וזה בעצם הסמל של הכלים עצמם. כלומר, כמו שאמרתי בהתחלה, כלי הנחושת נבנו במטרה שאנשים יגיעו לבית המקדש ויראו את המרכבה. מה החשיבות הדיון הזה, הדו-שיח הזה? העובדה שחנניה בן עזרא אומר להם, השם נשאר פה, ולא רק שהשם נשאר פה, הוא גם מחזיר את כל מה שהוא לקח. עם כלי הזהב, מקודם אמרנו כן, זה סימן לגאווה או זה. כאן, כמובן, זה סימן לפאר. נבוכדנצר מלך בבל בהתחלה לקח את כל הדברים הכי טובים מירושלים, את הזהב, את האצולה, את החרש והמסגר. והוא אומר, הוא יחזיר לנו את כל הפאר שהוא לקח. וירמיהו מה אומר? לא. כלי הנחושת, בבל היו ושם היו עד יום פוקדי אותם. זה לא רק לא הנחושת, אלא כמובן הסמל שעומד מאחוריהם. המרכבה עצמה בעצם עתידה לעזוב את ירושלים. רמה כתבתי את התאריך הזה על הלוח. השמע התאריך ויהי ב-30 שנה ברביעי, ב-5 לחודש. עזבו שנייה את השנה, שהיא לא מתאימה כל כך מיוחדת, אבל ברביעי, בחודש הרביעי, ואז פסוק ב' אומר, ב-5 לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין. לאיזה חודש? הרביעי. שנה. חודש הרביעי. מה קוראים בגלל? וירא ויהי רוח סערה באה מצפון, ענן גדול ואש מתחתיו. מה יחזקאל רואה פחות משנה אחרי שירמיהו מנבא על הכלים בבל היו ושם היו? ומה החשיבות של השנה? זה גם שלא קראתי. חנניה בן עזרא אומר, תוך שנתיים חוזרים. אז מה ירמיהו עונה לו שוב? תוך שנתיים? אם באמת זה יקרה תוך שנתיים, אנחנו נדע אם דיברת אמת או שקר. בכל מקרה, אתה תמות תוך פחות משנה. ואכן זה קורה. הוא מת בחודש השביעי. אבל מה עוד קורה תוך פחות משנה? המרכבה מגיעה לבבל. אני לא אלאה אתכם בדיוק שיש איזושהי סתירה, למרות שדעתי זה לא סתירה. בפרק י' מסופר לנו ש המרכבה יוצאת מירושלים רק בשנה השישית, גם בחודש הרביעי. כלומר, שנתיים בדיוק אחרי הנבואה הזאת, כמעט שנתיים וחמישה ימים, יחזקאל רואה את המרכבה יוצאת מירושלים. אם זה כן סתירה, אם זה לא סתירה, מבחינתי, יחזקאל יכול לראות את המרכבה יוצאת, הוא מגיע אחד לפני השני וזה לא שנה כלום, אנחנו מדברים על מרכבת השם, אין לו זמן, אין לו עתיד, אין לו עבר, לא כזה משנה. אבל מה שמשמעותי כאן מאוד, זה גם הסמל שבכלים עצמם, וגם המראה מקבילים ומתחברים כאן לגמרי. מראים בהתחלה אמרנו, שכלי הנחושת באים לייצג את המרכבה, כאן אנחנו רואים את החיבור בין ירמיהו שנמצא בירושלים, ואומר, על כלי הנחושת בבל היובו ושם היו, עד יום פוקדי אותם כמובן, ובין יחזקאל שנמצא בבבל ומקבל את פניהם, יחזקאל שכמובן גלה עם יהויכין, מקבל את פניהם של אותם כלי נחושת, או את הסמל של כלי הנחושת, שזה המרכבה, פחות משנה אחר. כמובן שבפרק א' ביחזקאל, יחזקאל עוד לא מבין מה הוא רואה. הוא אומר שהוא רואה את המרכבה, הוא אומר שהוא רואה את כל זה, אבל בפרק י' א', כשהוא רואה את אותה מרכבה יוצאת מירושלים, אז הוא גם אומר, היא המרכבה שראיתי על נהר כבר. כלומר, עכשיו אני מבין מה ראיתי. לא ראיתי סתם מראה אדיר ווואו. ראיתי את אותה מרכבה. כלומר, כלי נחושת שבירושלים אומנם נשארו בירושלים עד הגלות עצמה, בשנת 9. אבל כבר מאותה שנה, משנת 6, משנת 5, כלי הנחושת נשארים בירושלים לבובים. זה משהו שרציתי לחלוק איתכם. אחד ממתמי הרב בזק, כשקצת קוראים את הפרקים האלה לעומק, אפשר לעשות הרבה דברים עם הפרטים הקטנים, וגם בכללי בלימוד תנ"ך. עד שהגעתי לפה הייתי מדלב בכיף על הפרקים האלה, על כל הרשימות, על כל לא יודע מה, רשימת הקורבנות בפרשת מנחס, כל מיני דברים שנראים מאוד 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 טכניים, ואתה לומד להבין שבכל הרשימות האלה יש סדר, יש היגיון, הם מנסים להעביר לך משהו. אתה יכול ללמוד המון מהסדר שבו הם מובאים, מהפרטים שבכל אחד, וסך הכל מה לרשום את זה, לעשות טבלה קטנה, ופתאום באמת הכל מובן. אם תרשו לי עוד שר כוח, שאלות? משהו, הערות? שר כוח.
איך נראה, אם אתה אומר שהיו 15 אלף גולים, ובספר עזרא חוזרים 30 אלף?
נהרגו?
מה?
נהרגו.
מה נהרגו?
חוץ מזה 10,000 גולים, אחרי 70 שנה, אנחנו די משפילים.
בסדר, היה. בסדר, 10,000, 30,000 האלה זה דלת עם, זאת אומרת, 3,000 האלה, 30,000 צריכים להיות מקסימום שליש מהעם, בראש.
70 שנה. חבוב, שתי דורות.
פעמיים, שלוש, כמה הם כבר 15,000 יכולים להכפיל את עצמם? פעמיים.
שתי דורות, אתה עושה את הזה בעצם.